אמרתי, אני רוצה לראות מתי יפטרו אותי. אני רוצה, I want to push the envelope. שימו את זה עליי, אני דירקטור, אני חדשה. היה לי 8 שנים בגוגל, סבבה לי. מקסימום יפטרו אותי.
אהלן, ברוכות וברוכים הבאים לפרודקט של השכנה. אני שירה ויינברג-אראל, והיום אני שמחה לארח את סיוון חרמון. מנהלת פיתוח בחירה, יועצת, מאמנת ומרצה. סיוון בילתה 9 שנים בגוגל בארצות הברית, והובילה קבוצות פיתוח משמעותיות וגדולות. והיום היא מייעצת למנהלים, מרצה וכותבת על מנהיגות וחדשנות. מהשיחות שלי עם סיוון, אני קוראת לה מנהלת פיתוח שהיא בעצם פרודקט במסווה. ובשיחה דיברנו על המהפכות שהיא הובילה בגוגל, שכללו מעבר לעבודה לין, ואת הגישות של מרטי קאגן ושל איתמר גלעד, שאת שניהם היא גם הביאה להכשרות אצלם בארגון, וגם הובילה הטמעה של הכלים בקבוצה שלה. לפני שמתחילות, אני אזכיר שממש בעוד שבוע ויום מתחיל קורס ניהול מוצר, שמיועד למנהלי מוצר שכבר בתפקיד, בשנים הראשונות לתפקיד. זה קורס אינטימי של עד 12 משתתפים, שכולם כבר בתפקיד ניהול מוצר, באותו שלב בקריירה, ובו אנחנו עושים סדר בידע ובמתודולוגיות, ולוקחים את התפקיד שלנו צעד אחד קדימה. עוד פרטים אפשר לשמוע אצלי, או באתר productwithshira.com. הפרק הוקלט בסמסונג נקסט תל אביב, ויאללה, מתחילות! סיוון, איזה כיף שתפסתי אותך.
איזה כיף שהגעתי לפה, ותודה שאת מארחת אותי פה.
תודה שבאת, ככה בביקור בארץ.
ביקור מולדת בחום, חום הנעים.
אז עברנו לקיץ מיוחד בשבילך.
מעריכה את זה.
אז נתחיל ככה בנועל, באינטרו קצר.
סבבה. אז היי, אני סיוון חרמון. התחלתי את הדרך המקצועית שלי בקורס תכנות, ואז בהדרכה בסמך. אחרי זה עשיתי מעבר בין כמה חברות, דרך אופטיר, שאני לא יודעת אם מישהו עוד זוכר אותה, בישראל, עברתי לארצות הברית, בעקבות חבר שעבר לארצות הברית ונתן לנו השראה. וככה ניווטתי את הדרך שלי לבית ספר למנהל עסקים בקולומביה, ואחרי זה לגוגל, שם ביליתי 9 שנים, וצימחתי בעצם קבוצת תוכנה מ-0 אנשים ל-90, דרך 14 מנהלים, עבדתי בארגון שנקרא CorePeng. CorePeng, התפקיד שלו היה לעשות to make Googlers uniquely productive, לעזור לגוגלרים להיות פרודקטיביים, ובעצם מין סוג של B2C בתוך גוגל, לכל דבר שכואב לגוגלרים.
נשמע תפקיד כיפי.
זה היה ממש כיף, זה היה סופר מעניין, וזכינו לעשות, להקים מוצרים מאפס, וגם כמובן to maintain products, ולתחזק מוצרים, יהיה לקשה עם העברית, ולהרוג מוצרים, שזה גם חוויה. וכן, זה היה מדהים. בסוף הארגון היה סדר גודל של 120 אנשים, cross-functionally, ונוכל לדבר על חלק מהחוויות שהיו שם.
מדהים. טוב, אז סיפורים שתמיד קרובים לליבי, סיפורי הרבה שנים בקורפורייט, כי גם אני עשיתי את זה, וזאת חוויה מעניינת, ומעניין לשמוע ככה על הזווית שלך, גם עשית את זה ככה במאדרשיפ. לא מרוחק מישראל, אני בטוחה שזה הרבה יותר ככה להיות בתוך העניינים.
זה מצחיק, כי תמיד אתה מרגיש שאתה לא במאדר, לנו זה הרגיש שאני הייתי בסניף בניו יורק, המאדרשיפ זה בקליפורניה, אובייסלי, אז גם אנחנו, היה לנו תסמינים של אתר מרוחק, אבל כן, זה לא היה...
הכל יחסי. גם יותר קל לקפוץ למשרדים כשזה בתוך ארצות הברית.
כן, 6 שעות ולא 11.
כן. מעולה. אז ככה, כשדיברנו, כשעשינו שיחת הכנה, אני תכף אתן לך להגדיר איך את הגדרת את עצמך, אבל לי זה הרגיש שאת קצת engineering manager, אבל בעצם קצת מביאה את הפרודקט לשם.
כן. זה משהו שאני עוד תוהה איך אני צריכה להגדיר את עצמי, אבל אני אלך על איך שהגדרתי את עצמי בעבר, שזה כפריק, engineering leader, והסיבה שאני חושבת שאני פריק זה בגלל שמאוד מאוד אכפת לי מפרודקט ומ-UX, ופחות, אם אני אהיה כנה, כאילו עם עצמי ועם האנשים שמקשיבים, זה לא... אני פחות מתלהבת מהטכנולוגיה הכי מגניבה שאין לה tech debt ועושה את הדברים הכי קומפלקס. מה שאני מתלהבת ממנו זה מוצרים שעוזרים לאנשים שהיוזרים מגיעים והיוזרים חוזרים. ובסוף, אם אין PM ואין UX, אם אין עבודה שם טובה, שאלה מה צריך להיות שם ואיך החוויה צריכה להיראות, היוזרים לא יבואו. אם אין יוזרים, אז מה הטעם? אין ערך.
אני הכי מסכימה איתך, אבל טוב, בתור רשת מוצר, וגם אני חושבת שזה איזשהו משהו, אולי עניין של אופי והעדפות ודברים שמעניינים כל אחד, אבל זה המקום שתמיד היה לי הכי כיפי, לפגוש באמת את המשתמשים, לראות איפה את נותנת לאנשים ערך, לראות שהם חוזרים. זה מאוד הגיוני, ועדיין יש הרבה אנשים בזוויות אנג'ינירינג, שלפעמים נהנים מהאנג'ינירינג, ומלבנות את המערכת המושלמת או האידיאלית, או משהו שיכול לעשות סקייל מדהים, ולא תמיד זה מה שאנחנו באמת צריכים עכשיו למשתמשים.
כן, כן, 100%, וזה היה אחד האתגרים בגוגל, כשעבדנו על מוצרים חדשים, אחד האתגרים היה למצוא פרוטוטייפינג, כן? כאילו לבנות אב טיפוס ולבנות את ה-early versions של מוצרים, זה פחות משהו שגוגלרים, שתוכניתנים בגוגל טובים בו. תוכניתנים בגוגל כאילו מחונכים על, אתה, you're building for scale. ופתאום כשצריך לבנות לאלף אנשים או 2,000 אנשים ולא 200,000 או 2 מיליון, אז כאילו, הרבה פעמים היינו עושים overbuilding וזה לקח יותר זמן, ואז אין דרך... יותר קשה בעצם לבחון שהמוצר באמת עושה את מה שאנחנו רוצים שהוא יעשה, לפני שאנחנו הולכים משקיעים השקעה מאוד גדולה של כסף וזמן.
נכון, וזה כנראה באמת מאוד אופייני לצוותים כמו שהיו לך, שבונים כלים פנימיים בעצם בתוך החברה, נכון?
אז שוב, גם אנחנו, כאילו כשאני הגעתי לחברה, אז הצוותים הפנימיים עדיין בנו, אולי הם לא בנו for scale של 2 מיליון, אבל הם תמיד בנו ל-200,000, כן? שזה היה בכל זאת גודל של החברה. אז גם שם להניע אותם לבנות דברים, להוציא דברים ליוזרים, שזה, שדברים על עשרות של יוזרים או אלפים של יוזרים, היה קשה. עדיין היה לוקח 12 עד 18 חודשים לייצר תוכנה, גם פנימית. גוגל הייתה, התפרסמה כ-launch and iterate, אבל בשנים כאילו האחרונות, עוד 5+ שנים, הריסק, הוורסנס שלהם נהיה יותר ויותר גדול, בעקבות מלא 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 תביעות, והגודל של החברה, תביעות, סיכון פנימי, סיכון חיצוני, לא... והיה מאוד קשה לזוז, וגם כשהצטרפתי לקורפנש, חשבתי שאני אהיה ה-CEO של המוצר שלי, ואני אזרוק דברים on the wall, וכל הגוגלרים מסביבי יהיו נורא, התלהבו נורא להשתמש בכל הדברים שהם חצי שבורים, והתבדיתי, כי זה לא היה המצב, כן? גם גוגלרים הם לא מאוד early adopters, הם לא אוהבים ריסק, הם לא אוהבים שמשגעים אותם, הגיוניים חושבים על זה, וגם התוכניתנים שלי לא ידעו לייצר דברים במהירות שחשבתי, הם לא ידעו מה זה lean. הם לא ידעו לזוז ככה.
מעניין, אז בא לי לצלול ולדבר על איך התמודדת עם זה, וניקח אולי איזשהו סיפור אחד שיש לך בראש, ובוא תוכלי גם לספר חסית איך נכנסת את המתודולוגיות היותר מוצריות לתוך הלופ.
אני מספרת שעשיתי 3 הפיכות, 3 ניסיונות הפיכה בגוגל. ניסיון ההפיכה הראשון היה כשהבאתי את אג'ל וסקראם. שוב, רק אני אומרת גוגל, זה לא כל גוגל, זה בתוך הצוות, הארגון שלי, איפה שיכולתי להשפיע, כן? גוגל מאוד 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 גדולה, ואי אפשר להפוך את כולה. הדבר הראשון שעשיתי, הבאתי אג'ל וסקראם, ואני זוכרת את התוכניתנים שלי באו אליי בזעקה של אין שום, הם דיברו עם כל הצוותים מסביבם, ואף צוות לא עושה תכנון של יותר משעתיים, ולמה לזה יש להם פגישה של שעתיים על הקלנדר. אז זה היה ממש שנה לתוך גוגל. כמה שנים אחרי זה הבאתי את מרטי קייגן, שירצה על, שייתן את ההרצאה שלו על איך עושים dual track development, dual track discovery, נכון? היה discovery ו-delivery, וזה היה mind blowing, ואפילו אז הבאנו את זה לצוות של קלנדר, וכאילו חזרנו על ההרצאה הזאת כמה פעמים, כי זה היה כל כך חדשני. האתגר עם מרטי קייגן היה שהיה לו רעיונות מדהימים, והוא נתן כזה, נתן קונספטס מדהימים, אבל לא היה שם איך לממש את זה. ובאמת, היה לנו קשה, הוא ניסה להפנות אותנו משהו, אבל התקשנו לממש את הרעיונות. ואז, כשקוביד קרה, אז בעצם אני הובלתי ארגון, הובלתי 2 ארגונים, אחד מהם היה אחראי על in-office experiences, הייתי אומרת. חלק מהדברים שעשינו, היינו אחראים על האפליקציה ניווט הפנימי בתוך גוגל, המשרדים של גוגל עצומים, והניווט indoor navigation זה אתגר, כי הנקודה הכחולה היא לא באמת מדויקת, אז איך מוצאים דברים, ואיך מוצאים את איפה המקלדות באקססורי רק, ואיך מוצאים את חדר הישיבות שאתה מאחר לישיבה, ואיך מוצאים את השירותים וכן הלאה, וכשאתה מבקר, כולם טסים כל הזמן לכל המקומות. אתגר מאוד גדול. היינו אחראים על הווידאו קונפרנסים, שפעם היה מוצר פנימי שהיה לו הארדוור, על הטק-טוק רומס, ועל מיטינג רום בוקינג. זה סתם חלק מהדברים. קוביד קרה, אני זוכרת פגישה שבה ה-VP שלי, הסקיפ לבל מנג'ר שלי, אומר, "Meeting rooms are irrelevant." אני כזה, הולי, שמולי. כאילו ידענו את זה, אבל גם בתחילת קומד חשבתי שאנחנו 3 שבועות, 6 שבועות בבית, ואז פתאום הבנתי שאנחנו לא, זה הולך להיות הרבה זמן. ואז חדרי ישיבות הם לא רלוונטיים, והמשרד הוא לא רלוונטי, אז מה עושים? ובגוגל תמיד, בגוגל impact is king. אז כאילו מההתחלה, מרגע שמכניסים אותך לגוגל, מה, what will make the most impact. אז שבנו והתחלנו לחשוב על מה אנחנו בעצם צריכים לעשות. אחד האתגרים הראשונים שקרו כשנשלחנו הביתה, היה ש היה לנו, לא הצלחנו, פגישות לא הסתיימו בזמן, כל הפגישות התארכו יתר על המידה, כי, וזה מצחיק אבל אנושי, אף אחד לא דפק בדלת. חוץ מילדים מעצבנים או בני זוג שרצו לתת לכם אוכל אולי, אף אחד לא דפק בדלת ולכן לא ידענו לסיים את הפגישה. אז הדבר הראשון שהצוות שלי עשה, היה לנו אינקובטור כזה, שזה סוג של הקאטון, והצוות שלי בנה Chrome extension on top of Meet. Google Meet זה כמו זום, אבל של גוגל.
נראה לי שכבר מכירים.
זה עדיין מצחיק להגיד את זה. בקיצור, מה שהמוצר הזה עשה, הוא נתן נוטיפיקציה 5 דקות או 2 דקות לפני סיום הפגישה, ואמר, הפגישה הולכת להסתיים, ועשה עוד משהו מגניב מ-Behavioral Economics, הוא אמר, לא יודעת מה, שירה, סיוון ויוסי, יש להם פגישות אחרי זה. אז כאילו גם אמר לך, נגמרת לך הפגישה, וגם נגע למקום של אל תגרום לאנשים אחרים לאחר. וזה
קומקס. כאילו כזה פשוט וכזה גאוני.
נכון?
ממש.
וזה נקרא נוק-נוק, כמו דפיקה, לדמות את הדפיקה בדלת שחסרה.
מעולה.
במקביל היה ארגון שנקרא Creative Labs, שזה ארגון במרקטינג שעושה מלא פרוטוטייפים, הם הוציאו משהו מגניב שנקרא Meetmoji. בעצם Emoji Reactions ל-Meet. זה גם היה Chrome extension. וזה התפרץ כמו שדה באש קוצים. ובסוף הגיע לדעתי ל-28,000 התקנות, וגם הנוק-נוק הזה, זה פעם ראשונה שראינו הוקיסטיק, הכמות האדופשן של הקרום אקסטנשן, זה היה מטורף, כי זה אשכרה פתר בעיה שאנשים היו צריכים, ברמה שהם הסכימו להתקין קרום אקסטנשן. אז בעצם הלכנו לארגון השני הזה, ואמרנו, רצינו להוציא מוצר בעצם, רצינו להתקדם עם המוצר של נוק-נוק, אבל אמרנו, אנחנו צריכים עוד פיצ'רים בתוך החוויה הזאת שעושה אוגמנט למיט. פנינו לארגון, עשינו כאילו תהליך של איך עושים אליינמנט, אני הלכתי מה חשוב לכם, מה זה הצלחה מבחינתכם, האם זה בסדר, כי אני רציתי לקחת את המוצר שלהם ולהביא אותו לכל הגוגלרים, ולא רציתי לגנוב להם, כן, אם זה מה שהם רוצים. והם אמרו, מדהים, אם את לוקחת את הדבר הזה ועושה לזה פרודקשניזיישן ברמה של כל גוגל, מדהים מבחינתנו, ניצחנו. מעולה, יש אליינמנט של גולס בשני ארגונים שונים, קורפרט, דיברנו על קורפרט גדול, כן. הצלחה, כן, זה אחד האתגרים הכי גדולים. ואז באמת לקחנו, והצוות שלי הלך לגרסה הבאה, שזו הגרסה של, גרסה ראשונה של נוק-נוק ומיטמוג'י ביחד. קראנו לזה GVC Labs, כדי להראות שזה עלול להיות שבור וזה, וגם חוסר מחויבות שזה לא מיט, היה חשוב, גם עם הארגון של מיט, לא לגעת להם, לא ידרוך להם על האצבעות.
וגם נשארתם עם קרום אקסטנשן בשלב הזה,
נכון? ונשארנו קרום אקסטנשן,
כן. שזה בעצם משהו פחות מחייב, כאילו זה עוזר לעשות את ההפרדה המוצרית הזאת. כן. המוצרית הפוליטית ארגונית נקרא לזה.
כן, זהו, אז הפוליטית, גם הברנדין היה כאילו, היה שם לגמרי, היה שיחה עם מיט, מיט בהתחלה לא רוצו שנעשה קרום אקסטנשן, היה ממש אימייל שממש קראנו כאילו, אנחנו נגד אקסטנשנס, ואז היה דיונים ונגושיישנס, ובסוף הגענו למצב שהם ברחו את הקרום אקסטנשן שלנו. הלונג' הראשון, גוגל וייד, היה שני הפיצ'רים האלה, נוק-נוק ומיטמוג'י, והוא יצא תוך חודשיים מהאינספשן של נוק-נוק, שזה unheard of.
ממש. אז כמה זמן מאז שאתם התחלתם לגעת בזה?
התחלנו במאי היה אינקובטור.
אוקיי.
וביולי, ב-20 ליולי או לפני, יצאה גרסה ראשונה של נוק-נוק ומיטמוג'י ביחד, תחת העטיפה של GVC Labs.
שזה מטורף בקורפורייט.
מטורף בכל רמות. אני חושבת, אני לא יודעת איך היוזר, כאילו מי שמקשיב עם המאזינים מה הם חושבים, אבל אני יכולה להגיד לכם שלא היה אף מוצר שאני עבדתי עליו בתשע שנים, גם לא בתוך קורפן, שזה פנימי, שיצא תוך חודשיים ללונץ' גוגל וייד. וזה היה מדהים, והקרום אקסטנשן הזה הגיע בסוף, נראה לי בסדר גודל של 87% מגוגל היו עם הקרום אקסטנשן מותקן אצלם.
וואו,
אצלם.
זה פסיכי.
כן. וזה לא מוצר, שוב, זה לא מוצר שהוא מונופולי, כן? מומה, החיפוש הפנימי, או יש מוצרים שיש מוצר אחד כזה בגוגל. זה
כן.
יוזרים היו צריכים להגיד, אני רוצה את זה ואני אתקין את זה.
מדהים.
שזה לא ברור, כן. וזה משהו שנאבקנו איתו שנים, לא הגענו להצלחה כזאת בשום מוצר אחר.
מדהים.
אני נזכרתי שבעצם דיברתי על 3 הפיכות, אבל גיליתי לך רק על 2. אז ההפיכה השלישית בעצם קרה כשהבאתי, בערך בזמן קוביד, יש לי חבר מאוד טוב, חבר שבעצם קישר אותי ואותך ביחד, ניר אופרי. אני צריך לתת לו שבח לך, ניר. שיום אחד, ניר מאוד 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 אוהב לקרוא דברים וללמוד, והוא פרודקט מנג'ר במקצוע, ויום אחד הוא שלח לי מאמר שהכותרת שלו הייתה Why I stopped using product roadmaps and started using GIST. מבחור בשם איתמר גלעד. איתמר גלעד, מסתבר, הוא פרודקט מנג'ר, כרגע פרודקט מנג'ר קונסלטנט, ישראלי שעבד בגוגל, בג'ימל ובעוד מקומות אחרים, ובעצם הלך ויצר איזה פרמורק שנקרא GIST,
שאני מניחה שחלק מכירים, אם זה את התכנים שלו, או שמעו עליו.
אני לא הכרתי בכלל לפני, אז אם לא, לכו תחפשו את זה.
כן.
אז בעצם זה נגע לי, אני מאוד כעסתי על roadmaps לפני זה, כי בילינו כל כך הרבה זמן ומאמץ בלייצר roadmaps, ובעצם זה לא היה פרופורציונלי לכמה מהroadmaps התממש. כן? כל כך הרבה זמן ומאמץ לתכנן לשלוש שנים, ואז חצי שנה, תשעה חודשים אחרי זה, צריך לעשות את זה עוד פעם, כי זה דברים התעדכנו.
הייתם מתכננים לשלוש שנים כל פעם?
אני חושבת ששלוש בדרך, היינו מדברים לדעתי על one year, ואז שלוש עד חמש שנים, כן. וזה תמיד כבר הרבה זמן, אני זוכרת שאמרתי כאילו, באיזשהו שלא אמרתי לא אכפת לי, לא, כאילו, יותר משנה לא מעניין אותי, כי זה פשוט, אפשר ללכת לכיוון, אבל יותר מזה זה לא, פשוט לא מתממש, אז מה הטעם? קיצור, מאוד התלהבתי לקרוא את המאמר, הלכתי, נכנסתי, כי כן, נמאס לי מ-roadmaps. ישר הלכתי, חלקתי את זה עם ה-leadership שלי, אני זוכרת ששלחתי את זה לפרודקט מנג'ר, והוא כולו נלחץ ונבהל עד עמקי נשמתו. מה פתאום אי אפשר לעשות roadmap, זה משוגע. אבל בעצם איתמר לא אומר באמת, כאילו, זה קצת פרובוקטיבי, אבל לא באמת אומר אל תעשו roadmaps. מה שהוא אומר זה אל תעשו feature roadmaps, כמו שגם מרטי קייגן אומר, don't do feature factory. ואיתמר אומר, תעשו outcome-based roadmaps. נקרא גם OBR. קצור, קראתי את המאמר, התלהבתי, שלחתי, ואז אמרתי, וואי, אולי, כאילו, ניר, מאיפה אתה מכיר אותו? ניר אמר, הבאנו אותו להדרכה באינוביד. ואז אמרתי, וואי, אנחנו, אולי גם אני יכולה להביא אותו להדרכה, אני בגוגל ויש לי כסף, אני אעשה את זה. ואז הלכתי, קיבלתי אישורים, והבאתי אותו להדריך. ומי הבאתי להדרכה? הבאתי את כל ה-leads בעצם, UX, NPM ו-PGM, כי אמרתי, אם אנחנו צריכים לשנות משהו, אנחנו צריכים שפה משותפת, וכולם צריכים להבין על מה מדובר. ואיתמר, בעצם הפרמורק שלו ממש נפל טוב במיוחד כאילו בזמן קוביד, כי בעצם מדברים על מה המטרות, מה האובג'קטיבס. את האובג'קטיבס שלנו לקחנו מהריסרצ' שהיה לנו Work From Home COVID Research בגוגל, שמה היו האתגרים של גוגלרים שעובדים מהבית. משם הבנו, הבנו איזה בעיות מתוך הבעיות שיש לגוגלרים הם דברים שהארגון שלנו מתאים כדי לענות עליהם. זה הפך להיות המטרות שלנו, ומתחת לזה היינו צריכים to ideate, לחשוב על איזה פתרונות חדשים. פתרונות חדשים יכולים להיות פיצ'רים ויכולים להיות מוצרים. אז GIST, goals, מקביל ל-OKRs, ל-objectives. מתחת לזה יש ideas, זה בעצם לשבת ולעשות brainstorming לאיזה רענות אפשר להביא. ואחרי זה יש לו שם steps, שבדיעבד הסטפס האלה הם בעצם איזשהו מעבר, מעבר על פני מפת, validation methods. כן, יש אוסף של validation methods שאפשר להשתמש, וכל step אתה לומד דברים חדשים.
אז אם אני שנייה עושה זום אאוט על הסיטואציה, אז זה בעצם קרה סביב השינוי הזה של קוביד, שאמרו לכם, העבודה שלכם לא רלוונטית בכלל, והלכת לחפש משהו חדש.
כן, כאילו, כן, וגם אני מזכירה שכבר שנים אני מנסה לשנות את איך שאנחנו עושים product development, כי לא מהמקום של ללמד product managers, אני בכוונה קוראת לזה product development, כי זה לא רק של ה-PM, בסדר? כאילו, כל הארגון עובד באיזושהי מתודולוגיה. וכל הזמן ראיתי שאנחנו זזים לאט, ואנחנו לא יודעים לעשות פרוטוטייפים. אנחנו כל הזמן מנסים להיות יותר מונעים על ידי דאטה, להיות evidence-based, ואין לנו את הדאטה כשאנחנו מקבלים את ההחלטות. ואפילו אחד הדברים שקרו לי בין מרטי קייגן לאיתמר, זה אני הייתי צריכה לסגור פרויקט שרץ 9 חודשים עם 14 אנשים. לקח להם 9 חודשים להגיע ליוזרים, ובשלב הזה כבר ההנהגה איבדה את האמון באסטרטגיה של הצוות. אז, וזה היה חוויה נוראית בשבילי לסגור, זה היה פעם השנה שסגרתי פרויקט, איבדתי כאילו שעות שינה, ואני אומרת, אנחנו, זה לא הגיוני לרוץ ככה, זה לא יכול להיות שנתנו לי צוות של 14 אנשים למוצר חדש, לפני שעשינו איזושהי הוכחה, שהדבר הזה בכלל יכול להיבנות או בכיוון הנכון.
ומצד שני, ככה הארגון רגיל לעבוד.
נכון. אבל זה כבר שנים כאילו מפריע לי, כי...
כן.
אבל לשנות דברים בגוגל, לשנות דברים בגוגל, לשנות את הפרודקט דיבלופ, כאילו, אתה צריך להיות באיזושהי עמדה של מספיק השפעה.
נכון.
או להוכיח את עצמך כדי להיות במקום הזה.
כי בעצם מה את יכולה לעשות? יכולה להגיד, בואו נקצר את התהליך, נוציא משהו יותר קטן, פחות בשל, יותר מוקדם. לא יודעת אם יזרמו איתך, כי אנחנו גוגל, אנחנו צריכים שהכל יהיה מושלם, שלא יהיו סערות תקשורת ויתבעו אותנו וכאלה. זה, למרות שזה מוצרים פנימיים, אולי קצת שונה.
לצערי לא. היה ממש, היו ממש מוצרים... היה מוצר פנימי שהוצאנו שנקרא על פרונאונס, שהבאנו את הפרונאונס לתוך GVC Labs. שהיה מוצר קל לבנות טכנית, לקחנו 6 שבועות אולי. אבל אני ביליתי חודשים בלעשות פוליטיקה, ובעצם לוודא שזה לא יגרום לסערה פנימית.
כן.
שחס ושלום לא נעשה אאוטינג למישהו שעבר טרנזישן. כן, חודשים.
זו דוגמה קלאסית לדברים האלה, איך לעזאזל, את מקצרת תהליך כזה, כמה שאת רוצה לעבור למשהו יותר לין ויותר אג'ילי.
כן.
מצד שני, דיברת על זה שנתנו לך 14 אנשים, אז מה תגידי, לא, אל תתנו לי 14, תנו לי 2, אנחנו נעשה איזשהו משהו ראשוני.
אז אני אשכרה, אני ממש מצאתי את עצמי אומרת דברים כאלה, כשקוביד קרה, וכל הארגון כאילו היה צריך לעבוד על דברים חדשים, היה ממש שיחה. גוגלרים, מנהלים בגוגל מאוד מאמינים בכוחו של ההדקאונט. בסדר, אני, כאילו, הדקאונט זה, ככל שיש לך יותר הדקאונט, אתה יותר מוצלח. ואפילו יש אנשים שממש אמרו לי שתמיד you should be always asking for more headcount. זה growth בגוגל, בסדר? ואני מאוד לא אהבתי את זה, ובאמת היה ממש שיחה שאמרו לי, סיוון, תגידי אם את צריכה עוד headcount, ואני אמרתי, אני לא חושב שאני צריכה יותר headcount, אני חושב שאנחנו יכולים לרוץ יותר lean, וכל מה שאני צריכה זה שיעזרו לי לרוץ יותר מהר. וממש ביקשתי מה-VP שלי, תעזור, תתמוך, כל מה שאני רוצה זה שתתמוך בי, תן לי את הספונסרשיפ, את הצ'מפיונשיפ הזה. לא הצלחתי להוציא את זה מנקי, לא משהו, לא משהו, הבין מה אני רציתי ולא הצלחנו זה, אבל לא ביקשתי עוד headcount. ומה שבסוף עשיתי, אגב, באינקובטור הזה, אחד הדברים שקרו זה שכל צוות בסוף אינקובטור עשה דמו, וכל צוות זה היה מדהים, שקף אחרי שקף אחרי שקף, כאילו פשוט יושבת ורואה את זה, וכולם אומרים, אני צריך 3 תוכניתנים, PMUX, PMUXD, UXR, ותשעה חודשים לבנות את הדבר הזה שהראיתי לכם. ואני כל כך, זה כל כך היה בוטה שאני אמרתי, אני רוצה תוכניתן אחד, או שני אנשים, אדם אחד או שניים, קבלו 4 שבועות, תראו משהו, ואז נדבר על הגדילה.
וזה משהו שהרשים את הקהל, או שאמרו, אוקיי, זה לא בשפה שלנו, זה לא אמין, אני לא יודעת איך לאכול את זה.
אולי איזשהו מקום באמצע, זאת אומרת, אנשים הבינו מאיפה אני באה, הם התקשו להאמין שאפשר לעשות דברים אחרת, וגם הם היו במקום שאפילו אם הם רוצים לעשות דברים אחרת, הם הרגישו שהמערכת היא כל כך מכוונת בצורה אחרת, שיהיה להם קשה לפעול בתוכה, והם לא הבינו איך הם כאילו, אני מבין מה סיוון רוצה, אבל אני צריך לעבוד עם הארגונים האלה, והם לא ייתנו לי לעשות את זה.
נכון.
ואחד הדברים, אגב, שעשיתי במקביל ללהביא את איתמר, את הפרמורק של איתמר ואת ההתרחה של איתמר כדי לעזור לחשוב על דברים בצורה אחרת, גם ביליתי זמן בלקצר את ה-launch process. היה ממש כאילו, יש, את מכירה את זה בטח ממייקרוסופט, אבל היה privacy reviews ו-legal reviews ו-security reviews ו-employee privacy review, ואני לא זוכרת מה עוד היה שם, SRE, productionization, אז בעצם זה היה משהו כמו 90 יום מרגע שאת יכולה לכתוב את הקוד, לסיים לכתוב את הקוד, להגיד שהוא מדהים, ואז את מבלה 90 יום בלעבור דרך המערכת כדי להוציא את הדבר הזה החוצה, כדי לדעת אם מה שכתבת עובד או עושה את העבודה שלו, כן? יכול להיות שהוא עובד טכנית אבל לא עובד ביזנסית ולא נותן את המטריקה שאת רוצה. ואחד הדברים שהצלחתי לעשות, הצלחתי לקבל אישור של מוצרים פנימיים, אנחנו יכולים, במקביל לקבלת הריוויוז, אנחנו יכולים להגיע ל-3% מאוכלוסיית היעד. ולמזלי, אוכלוסיית היעד הייתה 200,000, אז 3% יכול להיות כמה אלפים. ועדיין הייתי צריכה ללכת ולשכנע את הצוות שלי שהם יכולים להתקדם, יכולים להתחיל security review ולשחרר fish food במקביל, וגם זה היה צריך כל הזמן להזכיר להם, כי זה לא התקמפל להם בראש.
שזה שינוי מטורף. אבל, וגם איזושהי חשיבה יצירתית בתוך החוקים המאוד קורפורייטיים שכולם רגילים אליהם ולא חושבים לאתגר אליהם, לאתגר אותם.
כי זה נראה לי באמת, כאילו זה היה לי כל כך ברור שאנחנו מבזבזים זמן וכסף, זה נראה לי חטא.
לגמרי, אני מסכימה איתך ואני מניחה שגם הרבה מהמאזינים חושבים ככה, אבל מי שחווה את הקורפורייט ככה מבפנים, מכיר כמה זה הרבה פעמים להילחם את תחנות רוח, ואיך אנחנו, לפעמים זה באמת איך לספר את הסיפור, כמו שלקחת פה את להוציא במקביל ל-3%, אוקיי, זה משהו שאת רואה אחת מצליחה לקבל עליו את האישורים, ואז את מתחילה לקבל value מיד.
כן, לא, להגנתי או להקטין את השבח שלי, לא יודעת, כאילו זה היה שותף גם בצד השני, היו אנשים שהבינו את הרעיון מהצד של ה-launch approvals, בסדר? אבל היו גם אנשים שלא, אגב, זאת אומרת, היה מישהו, איזה PGM שהיה אחראי על ה-launch process, והוא הבין, ואנשים אחרים שהיו ה-gatekeepers, הם נלחמו בזה. להם זה היה נראה מטורף ומגדיל את הריסק והכל. אגב, עוד משהו שהבנתי, בשלב הזה כבר הייתי, לדעתי בשלב הזה כבר הייתי דירקטור, ואני פתאום אמרתי, כאילו, אני הביזנס אונר, שאומר, מי דירקטור, אתה כבר באקזקיוטיב לבל. זה אומר שאני יכולה to accrue business risk. I can make business decision and accrue risk. ובשום, באף פעם לא נתנו לנו, זאת אומרת, שהלכנו ודיברנו עם האפרוברס, הם אף פעם לא אמרו, תקשיבי, הנה הסיכונים, אבל אם את רושמת השם שלך עליהם, אז זה עלייך. ואני אומרת, כאילו, בבדיחות, והצוות שלי, חלק הבינו את הציניות וחלק לא, אמרתי, אני רוצה לראות מתי יפטרו אותי. אני רוצה, I want to push the envelope. שימו את זה עליי, אני דירקטור, אני חדשה, היה לי 8 שנים בגוגל, סבבה לי, מקסימום יפטרו אותי. וידעתי שלא יפטרו אותי, כן, זה לא הגיוני, מקסימום יגידו לי, תפסיקי לעשות את זה, ואפילו הבוס שלי אמר לי, אני לא אפטר אותך. אבל הצוות שלי עדיין, באמת היה לי שיחות עם הצוות שלי, שהם אמרו לי, הם כאילו נזעקו, הם שמעו אותי אומר דבר כזה, והם נזעקו שבאמת משהו רע יקרה. הם היו כל כך ריסק אברס ומפוחדים.
וואו, יכול שזה גם משהו ישראלי שבט. זה גם כנראה משהו ייחודי שלך, אבל...
לא, זה לגמרי קצת, זה החוצפה הישראלית, וה... כאילו,
הלוואים שלי. עכשיו מחוץ לקופסה.
כן, ו... אז לי זה היה נראה מאוד נכון, כבר היה לי מספיק קלאוד, כאילו בהפיכות הראשונות שלי בגוגל היה לי צוות של 20 אנשים, 25, whatever. הפיכה שנייה אמרתי, היה לי 30 אנשים, לא יודעת, אולי קצת יותר. ואז באמת בקורונה זה גדל, פתאום גדלתי משני מנהלים ל-14 מנהלים בשנה וחצי. וגם הייתה סיטואציה שכאילו היה לנו דייר נידס, כן, פתאום צריך להוציא דברים ולראות אם הם עובדים. אז כאילו היה לי מספיק אורגניזיישן קלאוד, היה לי מספיק צורך, ובעצם רצתי עם זה. אז להביא את הפרימורק הזה, את ג'יסט, בעצם נתן לי את הפרגמטיות, דיברנו על זה שאמרתי קייגן, הפתרון שלו הוא נחמד, אבל הוא לא פרקטי. איתמר ממש נותן כלים, ואני זוכרת שיצאתי מההרצאה שלו הראשונה, והרגשתי שממש יש לי כלים ביד, ורוב הכלים שלו היו קונספט ואיזשהו ויז'ואל. אז למשל היה לו ויז'ואל של validation methods. ופתאום אני מסתכלת וזה מין כזה טבלה של ריבועים שנעים מצד שמאל של assumption mapping ו-user surveys, דברים כאילו מאוד כזה exploratory, ובצד ימין יש כזה A-B testing בפרודקשן. ובאמצע יש דברים, וכאילו אני מסתכלת ואני אומרת, יש פה לא יודעת מה 20 קופסאות, אני חושבת שאנחנו משתמשים אולי ב7. זאת אומרת, מבחינת איך שאנחנו עשינו validation, השתמשנו באיזה 7. היו דברים כמו fake button, שבחיים לא השתמשנו, person behind the curtain, שהפכתי את זה לפרסון כי נשים, שאף לא השתמשנו, כל מיני דברים שכאילו we left money on the table, תמיד קפצנו לבנות, תוכניתנים בגוגל רוצים לבנות, והם רוצים לבנות production, אז מאוד קפצנו מהר לשם, ו-PM'ים גם PM'ים בגוגל, אז הם גם כבר רגילים לזה.
אז זה בעצם איזושהי המשכיות של ההפיכה של הלין, נכון? כאילו פתאום נתן לך עוד כלים יותר... מוצריים אפילו נקרא לזה, של לחבר ליוזרים ולעבוד לין. וזה דברים שלא הכרת קודם, או שפתאום כאילו שמו לך על השולחן, ופתאום זה נתן, זה קיבל הרבה יותר נפח מאיך שאתם מתנהלים ביום יום.
אז אני אגיד שאת הפייק בטן ניסיתי להכניס 9 שנים. עדיין לא זכיתי לראות פייק בטן בגוגל, זה פשוט, הם כל כך מפחדים שהם כל הזמן מפילים את זה על היוזר טראסט, הם חושבים שזה שובר את היוזר טראסט פייק בטן. אז הכרתי את רוב הכלים, בביזנס סקול למדתי על לין לונצ'פד של סטיב בלנק, וקראתי שליש מהלין סטארט-אפ, אז מאוד התלהבתי מכל הכלים האלה, הכרתי את פרסון ביהיינד קרטון, ואז הגעתי לגוגל ולא נתנו להשתמש באף אחד מהם. ואז הבאנו את מרטי קייגן, והוא כמובן אמר על הכלים, ואני כזה, כן, 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 כן. והוא תמיד אמר, אני זוכרת, הוא אמר, מחר נדבר על זה, ומחר הוא לא דיבר על זה. אני חיכיתי להבין איך משתמשים בזה. ואז איתמר בא, הוא לא דיבר, איתמר לא פתר את הבעיה של איך עושים פייק בטן, אבל כבר היה מספיק, היה לי, הפירס שלי, ה-UX lead וה-PM lead שלי, הסכימו להקשיב, הם היו כאילו open-minded, היה מספיק קלאוד ארגוני, והיה מספיק כאילו, אני לא זוכרת אם השתמשנו ספציפית בכלים האלה, אבל היה מספיק כדי לשנות באמת את התפיסה, ושוב, גם הצורך היה, היינו צריכים, כאילו כל הזמן אמרו לנו, גוגלרים עובדים בבית, יש להם מיליוני פגישות ביום, ויש להם עוד בעיות אחרות, ועכשיו צריכים לחזור למשרד, וצריך לעזור להם גם לעשות את זה. כאילו, הכאב היה כל כך חמור ומיידי. כל מה נהיינו, כאילו, היינו צריכים לעשות זה לפני חודשיים, לפני 4 חודשים, לפני 6 חודשים. אז זה היה כזה צורך שאנשים הבינו שהם חייבים, ואני כל מה אמרתי, אתם חייבים לתת להם ערך, לתת להם ערך, לתת להם ערך, לעזור לפתור את הבעיה. אז זה היה יותר תאבון או פתיחות, באמת לשנות איך שאנחנו מתנהגים. אני זוכרת שאחד המנהל, אחד המנהלים תחתיי כתב איזה מסמך, זה היה מצחיק, הוא כאילו עשה reset ל-expectations מה-engineering team שלו. שזה מה שאני חלמתי עליו שנים, כן? אבל הוא כאילו אמר להם, זה לא חייב להיות production ready, במילים אחרות, בכל מיני, באוסף של דוגמאות. אז פשוט כל הדברים התחברו מספיק, כדי שאנשים אשכרה הקשיבו, והכלים שאיתמר נתן, נתנו לנו כל הזמן עוד כלי שמאוד עזר לנו, זה ה-confidence meter. זה בעצם מין חוגה כזאת, עגולה, שהיא לוגריתמית, מה שמעניין בה היא לוגריתמית, ובצד ימין, בתחילת החוגה בשעה, זה קשה לתאר את זה ב...
אנחנו נשים לינקים גם בתיאור של הפרק.
אוקיי, אז בואו תדמיינו שעון, שבשעה 12:00, בשעה 3, כתוב דברים כמו מנהיגים חושבים שאתם צריכים לבנות את הפיצ'ר הזה או את המוצר הזה. בשעה 5 אולי יש thematic alignment in organization, ורק כשאתם מגיעים לשעה 9, נגעתם ביוזרים. ובעצם בשעה 3, ה-confidence level שלכם הוא 0.05, ובשעה 9, אחרי שנגעתם לפחות בנראה לי 20 יוזרים B2B וכמה מאות יוזרים B2C, הגעתם לביטחון של רמת confidence של 3 מתוך 10. וכל פעם שהייתה שיחה ואנשים היו אומרים, צריך לעשות ככה, צריך לעשות ככה, הצגתי את ה-confidence meter ואמרתי, איזה מידע יש לנו? איזה evidence יש לנו עד עכשיו? ובדרך כלל הגענו כזה לחצי הראשון, ואמרתי, טוב, איך אנחנו מגיעים ליוזרים כדי לוודא שזה הדבר הנכון? וזה הדרך שלי כל מיני דחוף ל... בואו, שימו איזה מול יוזרים, כדי שנוכל לדעת מה באמת צריך לעשות ואיך הם מתנהגים, כי מה שהם אומרים שהם עושים בסרווייז, זה לא מה שהם עושים במציאות.
זה כלי מדהים לשלוף במיוחד בדיונים קורפורייטים כאלה, כי אני לא יודעת, אולי זה קורה גם בחברות יותר קטנות, אבל לפחות מהחוויה הקורפורייטית שלי, הרבה פעמים יש איזשהו מנהל בכיר עם איזושהי דעה חזקה, ואז הולכים ובונים, כי הוא ביקש או היא ביקשה.
נכון.
זה באמת, רואים את זה הרבה קורה בקורפורייט, ולבוא ולשנות את הגישה הזאת, זה גם אתגר מעניין. אני מניחה שיש אנשים שזה עובד איתם יותר, ויש כאלה שפחות. פה גם כנראה גם היית מוקפת באנשים הנכונים, וגם כבר צברת איזשהו מיילג' בחברה, וביטחון, וטייטל, שנבנו לא סתם, ואז יכולת לבוא ולקדם את זה יותר.
כן, כן, אז קודם כל הייתה לי בתקופה הזאת מנהלת מדהימה, אני לא יודעת אם היא אמינה בכל מה שאני אמרתי, אבל היא כן נתנה לי, הרגשתי שיש לי גיבוי. ה-PM lead זה היה עדיין אותו PM lead מפעם שהזדעק, וכן, אני דווקא חושבת שזה לא רק בקורפרט, כי אני חושבת שההטיות, ה-personal biases שלנו, זה אחד הדברים שתמיד פוגעים בנו. גם אורי לוין מדבר על זה בספר Fall in Love with the Problem, שבעצם המנהיגים שלנו חושבים שאיך שהם מתנהגים, הם חושבים שהם היוזרים הממוצעים. ובעולם תוכן שלי, כשהיוזרים זה כל גוגלר, אז זה יותר נותן להם צידוק להיות average user, ואני כל הזמן צריכה להגיד להם, שנים שאני אומרת, you're not the average user, ו-by the way, there's no average user.
כן, לא, זה שכנוע ממש קשה. אני פיתחתי פעם בתחילת דרכי כ-PM-ית במייקרוסופט, הובלתי מוצר למפתחים, לשכנע את המפתחים שלך שהם לא היוזרים, זה רק ב-usability studies הצלחתי.
כן, כן, אז זה לא רק, היה לי גם את זה עם המפתחים שלי, בתחילת דרכי, עשינו מוצר פנימי ורצינו להשתמש בבלוטות, כדי לדעת, היה לנו ביקנים כאלה למעלה בגג של החדר הישיבות, ורצינו למקם את חדר הישיבות שלך לפי זה, לדעת אם אתה בחדר או לא, והם אמרו, זה היה ב-2014, בסדר, אז בלוטות היה מקלקל את הבטריה, והם אמרו, אם אתה שימי לי בלוטות', אם אתה בקשים אני להדיק את הבלוטות', אני מסיר את המוצר מיד. עכשיו זה גם נוגע להם, הם מפתחים של מוצרים פנימיים בתוך גוגל, אז יש להם איזה reputation להחזיק עם החברה, עם המפתחים האחרים. אז זה גם נוגע להם באגו. ושוב, אם נחזור לקטע של ה-confidence meter, כל ה-decision makers הם biases, לכולנו יש biases, וצריך כל הזמן לזכור שזה לא משנה מה אנחנו חושבים. אם אנחנו חושבים שזה טוב, ואם אנחנו חושבים שזה רע, אין לנו שמץ של מושג. אנחנו sample size של אחד. והדרך היחידה להבין איך זה ייראה במציאות, זה לשים את זה בחוץ ולראות איך המשתמשים שלנו מתנהגים, כאילו לקבל דאטה. וזה משהו ש... כן, זה משהו שקשה לחדרר וצריך לחדרר כל הזמן, ואני רוצה גם להגיד סתם, כאילו, אולי החלק השלילי של זה, אז אוקיי. כל המאמץ הזה בסוף, מבחינתי, אני אומרת שבזכות איתמר והפרמורק שלו, הצלחתי לקבל את הקידום לדירקטור, ומהצד השני, אני חושבת שבזכות, בגלל ההנאה של השינוי הזה, ואני כל הזמן אומרת, צריך לחדרר ולהציג, וכל הזמן ילחם נגד כולם, אני גם חוויתי ברנאוט פעמיים, ברמה של, בדרך כלל הייתי קמה הבוקר ורצה על המחשב, ופתאום מצאת עצמי קמה הבוקר ורוצה לבטל את כל הפגישות ביום. כועסת על אנשים תוך כאילו שעתיים לתוך היום, אני כבר כועסת ובקטע שאני רוצה להרוג אותם.
כי היה קשה לחלחל את המסרים?
מתיש, מתיש, זה כמו memory foam. כאילו... את לוחצת, כשאני לוחצת, אנשים מתיישרים, וכל פעם ששחררתי, אם יצאתי לחופש, או רק שחררתי טיפה את החדרור שלי, את החפירות שלי, אז זה חוזר. כי המכונה של גוגל אומרת שצריך high quality וצריך production, וזה בסדר לקבל החלטות על PI biases וכו'. לא, לא בקטרה, גוגל זה חברה, אני רוצה, לפעמים אני מתלוננת, החברה מדהימה, ואני שמחה שעבדתי בה, והייתי ממליצה לכל אדם שהוא יכול לעבוד בה, או יכולה. אני אישית לא חושבת ששווה לי לחזור אליה, כי עבדתי בה 9 שנים, וצריך ללמוד עוד דברים, אבל זו חברה מדהימה, ויש בה הרבה דברים מאוד מאוד חיוביים. בדברים האלה הרגשתי שגוגל יכולה לעשות product development יותר טוב, וזה יציב אותי. כל כך אהבתי את החברה, שזה יציב אותי לראות כמה הזדמנויות אנחנו משאירים על השולחן, כי אנחנו לא זזים מספיק מהר, כי אנחנו לא עושים אסטרטגיה כמו שאני חשבתי שאפשר לעשות.
כן. טוב, את לגמרי צודקת, ואני חושבת שהרבה אנשים מתעייפים בתוך מכונת הקורפורית הזאת, והברנאון שדיברת עליו, אז אנשים אחרים כנראה עוד לפני זה מגיעים לשם, ולא נלחמים את המלחמות האלה.
כן, 100%. כן, להניע שינוי בארגון כזה זה קשה. אני, אחד הדרכים שאנשים מתארים אותי זה tenacious. ממשיכה לחתור למטרה, כן. למול אתגרים. אבל כן, זה מתיש, ואם אני לא הייתי שם, אז כאילו, יש אנשים שעבדו איתי שהעריכו את זה בי, כן? כי אני הלכתי ונלחמתי את המלחמה הזאת.
כן.
אבל זה היה מאוד קשה. רק לסגור את ה... אוקיי, קודם כל, איתמר לא משלם לי, והוא גם לא יודע שאני מקליטה את הפודקאסט הזה, אז רק לוודא שאין פה איזה affiliated marketing. דבר שני, אז איתמר מבחינתי גם עזר לנו לכתוב OKRs יותר טובים, הסדנה שלו עזרה לנו לכתוב OKRs יותר טובים. זה היה משהו קצת מצחיק, כי ה-PGM שעבדתי איתה אמרה לי, כן, הזמן שהוא בילה בלהסביר על OKRs היה מגוחך, כי אנחנו גוגל, אנחנו יודעים מה זה OKRs, ועדיין, אם תשאלו אותי, לא כתבנו OKRs באיכות גבוהה. OKRs באיכות גבוהה זה שבאמת יש להם O, ושה-KR הוא באמת מדיד, לעומת launch this, launch that, כן? כי גם ה-KRs אצלנו הרבה פעמים נראו כמו feature factory. אז זה היה מדהים, כארגון, בארגון של 80, הסאב ארגון הזה היה 80 אנשים, אז היינו צריכים, זה הגיע מצב שהיינו שמים O's, וכל צוות מתחת היה לוקח את ה-O's שרלוונטי לו, O's ו-KR's, והם היו לוקחים את ה-O's וה-KR's שרלוונטיים לו, ומחברים אותם. אז זה גם היה די יפה, כי זה נתן אוטונומי, והם יכולו לעשות מה שהם רוצים בפנים, איך להגיע למטור הזה, הגדיר כאילו אאוטליין של איזה מטורות אנחנו רוצים להגיע, וכל צוות יכל לממש ולתרום לזה בצורה אחרת.
אז מה בעצם זה שינה? זה שהוא בא והעביר את הסדנה שלו.
אז זה נתן לנו, קודם כל נתן שפה משותפת. הדבר שני, זה גרם לנו לעשות, להשתמש ביותר מתודולוגיות validation. דבר שלישי, זה בפעם הראשונה הלכנו ובאמת הגדרנו North Star Metric. הוא גם מדבר, אחד הכלים שהוא מדבר עליו, זה North Star Metric, והאתגר הבא, שתמיד לא ידעתי איך לפתור אותו, זה איך מחברים את ה-North Star Metric לכל הצוותים. שוב יש, לא זוכרת כמה, בוא נגיד 14 צוותים תחתיי. והוא הציג את הרעיון של Metric Tree, שהיה mind-blowing בשבילי. כי זה בעצם אמר שאני יכולה להגדיר North Star Metric אחד, וכל צוות יכול, למשל, ניתן דוגמה ספציפית, אצלנו זה היה connections. בגלל שהגוגלרים היו בחוץ, אחד הכאבים היה How do you connect with each other? כי אתם remote ו-invisible. ואז הוא נתן לנו, ואז הצוות של ה-emoji reactions, למשל, ספר כל emoji sent היה connection. הצוות שעשה room booking אמר כל פגישה שהתממשה היא connection. אז זה נתן כלים לקחת את הדבר הזה, ובעצם לשבור את זה לכל צוות למה שהגיוני להם. הוא נתן לנו את הכלי של OBRs, של Outcome-Based Roadmaps, ובאמת הפסקנו להשתמש ב-OBRs שלנו היו, בלמעלה היה כתוב מה ה-objective וכמה המטריקות שאנחנו רוצים לראות, ובלמטה היה feature lanes. והפיצ'רים או הפרודקט IDs היו in service of the metric. אז כאילו לכל Q היה לנו איזה goal. לא אומרת שמימשנו את ה-goals, לא נגענו בכל המטרות, אבל פתאום הכיוון היה מוכוון מטרות ו-KRs ולא מוכוון פיצ'רים ורענות. הוא נתן לנו את הכוח לעשות IDA, כאילו בעצם בדרך, אחד הבעיות שהיה לנו זה היינו עושים ideation, אבל אחד האתגרים, ואני מתוחה שאנשים אחרים רואים אותם, היינו הולכים, כאילו, בודקים, בוחנים איזשהו רעיון, והרעיון הראשון שראינו איזשהו טרקשן בו, בדרך כלל היינו מכריזים ניצחון. הזה, הנה מצאנו משהו שמזיז מטריקות, ומפסיקים לבדוק, לבחון את הרעיונות האחרים. ואחד הדברים שהוא מדבר, והוא נותן דוגמה, זה איך אתה מריץ, בוחן כמה רעיונות במקביל, כי למרות שרעיון אחד יכול להזיז מטריקה, יכול להיות שרעיון אחר מזיז אותה יותר טוב. אז הוא כאילו, והרבה מזה, בזה שהוא הכניס לי את זה לראש, אז אני יכלתי לשבת על הצוות ולהגיד, עדיין אנחנו צריכים 2-3 ראנרס, כדי לראות מי מהם הכי טוב.
כן.
והוא נתן את הקונפידנט יותר. אז כל הדברים האלה ביחד בעצם נתנו לנו יכולת לתרגם את הרצון שלנו לרוץ מהר עם כמה רעיונות ולקבל החלטות יותר איכותיות, באמת בסוף, מבחינתי, הוא הגדיל לנו את הקונפידנס במה שאנחנו עושים לו לונץ'. כי יכולנו לדעת שמה שאנחנו מוצאים הוא באיכות גבוהה. וזה נתן לנו, זה יתרגם ל... היו 5 מוצרים לפחות שיצאו תוך פחות מ5 חודשים. דיברתי על GVC Labs שיצא תוך חודשיים. היו עוד דברים שהיו קשורים ל-Return to Office, משהו שהיה קשור ל-All Hands שלנו, ה-Internal Streaming, כאילו, זה נקרא Live Player, זה היה כאילו המיט שעליו יושבת כל החברה כשעושים פגישות של כל החברה של TGIF. זהו, אז זה נתן את כל הדברים האלה, וכמובן שזה הכל amplified בזה שיש COVID, בזה שאני כאילו יש לי קצת יותר כוח, support וקלאוט, וזה שהלונץ' ריוויו הוא קצת יותר accelerated, אבל כל הדברים ביחד התחברו למשהו מאוד משמעותי.
כן, מדהים. ואני מניחה שגם זה שהוא בא והוא הכשיר אנשים, לא רק אותך, כאילו את באת והובלת את זה, אבל זה היה קריטי שעוד אנשים משמעותיים יהיו בחדר וישמעו את זה ממנו וישתכנעו ממנו, וזה לא רק הרעיון שסיוון הביאה ויותר קל להתנגד אליו.
100%. וגם שהם שמעו את זה ממנו, עדיין היה צריך כאילו לדחוף, ולא כולם לוקחים את אותה אינטרפרטציה, ולא כולם מסכימים, כולם מאוד critical thinkers, אבל זה היה מספיק, זה היה מספיק טוב שזה עבד.
כן. טוב, זה נשמע תהליך מדהים, ונגמרנו הזמן, ונורא היה בא לי שאותר, אז אני רק אזרוק את זה, שזו חוויה בטח גם מאוד מעניינת למי שעובד איתך, כי אפשר לקחת את זה בכל מיני דרכים שונות. כאילו, בסוף את לא ה-PM, אני אולי צריכה להזכיר את זה פה, כי כל השיחה היא באמת מאוד פרודקטית, ויש מישהו שהוא איש או אשת פרודקט שעובדים איתך, ואת מביאה את זה, ואפשר להגיד, וואו, איזה כיף לי, קיבלתי אינג'נירינג מנג'ר שהיא בדיוק בראש הפרודקטי שלי, ואפשר לעשות דברים יחד, ואפשר מאוד להירתה ולהרגיש שמישהו דורך לי פה על האצבעות, ורגע, אבל זה משהו שאני אמורה להביא, ואם אני לא הבאתי את זה ואת הבאת את זה, אז מה זה אומר עליי, ואיך... ואם מסתכלים בקורפורייט על אימפקט וזה, זה אפשר להיכנס גם למקומות האלה.
כן. אז תשמעי, כאילו, היה נקודה בזמן שמישהו לגמרי, ה-PM ליד הקודם נרתע וגם עשה witch hunt, ככה. הלך ודיבר עם כל ה-PM שלו, מה האתגרים בלעבוד עם סיוון. היה ממש נקודה בזמן שנעשה ככה, שמאוד פגע בי, כי באמת אני חושבת שבגרואות מיינדסט זה לא משנה מי מביא מה. כי אם היה לי PM שהלך, סיפרתי לך על הסקריפט הזה שהיה לי, שאמר לי מתי לאנשים בצוות שלי יש יום הולדת וגוגל ורסרי. סיפרתי לך על זה בקפה שלנו. זה בא מ-PM, שהיה בטוח שהתפקיד שלו זה לעשות את הצוות שלי happy and motivated. ואני חשבתי שזה התפקיד שלי כ-engineering manager. בסדר? אבל הוא הביא את זה, אז במקום להלב, מדהים, עכשיו יש לי את הכלי הזה. והרעיון הוא בסוף, זה לא משנה מי מביא מה, וזה מה שלקח לי שנים להבין. בסוף, הצוות, אנחנו רוצים שהצוות ינצח. וכל עוד אנחנו מצליחים להבין מי מביא מה ומי תורם מה, ואנחנו עובדים ביחד בצוות, זה מה שהכי חשוב. זה הופך לבעיה כשחסר משהו. כן? כשמשהו חסר זה בעיה, אבל כשיש לך שמישהו מביא דברים, אז במקום לעצור אותו ולהגיד, אני הייתי צריך להביא את זה, תרכב על הגל ותלך, תביא משהו אחר.
אני הכי מסכימה בעולם. אני חושבת שזה אחד האתגרים של ארגונים גדולים, כשמתחילים להכניס פרוססים של הערכות עובדים ואיך מודדים אימפקט, איך לעזאזל מצליחים לייצר מתודולוגיה שמודדת אימפקט, שלא מתנגשת עם הדברים האלה. לא חושבת שזה פתיר בקלות, אני רק זורקת את זה פה וזה, אבל אני חושבת שזה אתגר שאנחנו שומעים ושומעות הרבה מפחות מארגונים גדולים או ארגונים שגדלים ומנסים להכניס את הסדר הזה, כן. ולא לפגוע בקולבוריישן.
כן.
טוב, היה ממש מעניין, ממש כיף שבאת. יכולנו עוד לדבר מלא זמן, אבל אני ככה רואה את השעון ועוצרת עצמי. וכיף שתפסתי אותך ככה בביקור בארץ.
הנה, תודה שהערכת אותי, ופעם בה אני נבוא בעוד שנה.
יאללה, ונשמע מה קרה בינתיים. תודה.
תודה לך, ביי.